יום שלישי, פרשת לך לך. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום בסיפור נפלא על מי שמקבל על עצמו עול תורה באמת. פגשתי לאחרונה, מובא במאמר עינינו גל מהשבוע האחרון, פגשתי לאחרונה אברך שנשוי כ5 שנים, סיפור מדהים. תלמיד חכם צעיר, בתחילת שעות אברכותו, עומד שני סדרים רק פיוס. הוא מעיד על עצמו שהרבה פעמים הוא מתקשה בהבנה של לשון הגמורה ובתרגום הארמית, עד כדי כך שמתבייש מהחברים של הספסל הלימודים לשאול מהפשט בגמורה. חוץ מזה הוא אומר שמלבד זה דבר בקושי כלכלי עצום, חישב הוצאות שקלים בודדות, חסך בכל מה שרק היה יכול. מכיוון, הוא אומר, ומכיוון שגם בלימוד שלו הוא לא ראה את עצמו משהו מיוחד, הוא הרגיש קושי גדול לשרוד בכלכלת היומיום, והדבר היחיד שבו הוא נקלע, זה היה הרצון שלו להיות אברך כולל. התשוקה עצומה לזכות בזה. זה העניין העיקרי שדחף אותו כל הזמן. ספר שהוא לאחרונה פוגש אותו עם חיוך רחב, שואל אותו מה... מדבר איתו, מה קורה איתו? אלה הזיכרונות מכמה עיני חיזוק, כנגד מה חיזוק שחיזקתי אותו בזמנים הקשים, כנגד מה שטענו לו אחרים, איך מותר לו במצב הזה להמשיך ללמוד, הוא לכאורה חייב לצאת לעשות משהו בשביל לחלקל את משפחתו. בפרט סיפר איך שהוא סבל לגלוגים מבן גילו, שהיה דומה לו ברמה במצב הכלכלי, והוא החליט באיזשהו שלב לצאת לעבוד. הרבה פעמים שהיה פוגש אותו, היה סונט בו, תעזוב את הכולל כבר, תלך לבדוק למשפחה שלך. הוא היה אומר לו, אתה ממש כמו לפיד, רק בלבוש חרדי. בכל אופן הזה הוא סיפר לי, הוא מרגיש עכשיו חובה לספר על ההערה הגדולה שהוא זכה משמיים. אומר, ההורים שלו וההורים של אשתו, קנו בשבילהם, דירה ביישוב חרדי רחוק מירושלים, דירת 3 חדרים על הנייר, שעלות שלה 800,000 שקל, שהזוג התחייב במשכנתא גדולה. אחרי 5 שנים הבנייה הסתיימה וכבר עמדו להיכנס לדירה, ואז הוא מקבל הודעה שהוא זכה בדירת 5 חדרים בבית שמש במחיר למסתכן. ובגלל העיכוב בתוך 4 בדירה הראשונה, היה עוד יכול לנצל את ההזדמנות ברגע האחרון, ולהרוויח דירה ענקית, בריכוז חרדי קרוב לירושלים. תלה פתק באזור המגורים על הדירה הראשונה. כעבור יומיים, התקשר אליו יהודי שהסכים לשלם 1,100,000 שקל במזומן על הדירה הראשונה. החשבון שהוא עשה, יצא לו שתוך 5 שנים הוא הרוויח מפערי הדירות 700,000 שקל בערך. רק לשם השוואה, הוא מרח שלו שעובד לפרנסותו, קנה איתו ביחד לפני 5 שנים דירה להשקעה בדימונה. מלץ למכור את אחרי כמה חודשים שהוא לא הצליח להזכיר אותו, ועשה לו שהוא יפסיד 25,000 מסך הקנייה. ככה הוא ראה איזה סייע בשמי עצומה מלבד מי שמקבל על עצמו על תורה. לא משנה מה הדרגה שלו בתורה. שאלה גם אם הוא עובד בכל כוחו בשנים האלה, אולי מצליח לגייס כזה סכום עצום. גם צריך להתחזק באמונה פשוטה שכל המקבל על עצמו עול תורה מעבירים ממנו עול דרך אחרת. כל הכוונה, לא משנה מה הרמה שלו בלימוד. העיקר שזה יהיה באופן של המקבל, כלומר בהחלטה חזקה ללמוד ואימה. על ידי זה, עד איזה זוכים לסייעת הלשמה המופלאה מעל הטבע. ואנחנו שוב ממשיכים עם עוד דברים נפלאים שכתב הרב רבינוביץ' שמוסף שבת קודש לפני שנים רבות. במהלך סעודת מצווה באחד הבריתות שערך המוהל המפורסם הרב יהודה גרינשטיין, ספר סיפור מופלא שקרה איתו, אפשר להגדיר את זה כמויפה. בספר שלפני הזמינו אותו לעשות ברית באחד היישובים שם בסקוידש. כלומר, במשך כל השנים הרבות שזכיתי לשמש כמויל, אז לא נמנעתי מלהטריח את עצמי יחד עם בני המשפחה. בכל מקום שאליו הוזמנו לעשות ברית בשבת, לא דבר קל, לא דבר פשוט, להתארגן עם האוכל וכו' וכו'. גם הפעם נסעתי למיוחד כבר ביום רביעי לאותו יישוב מרוחק לבדוק שהיה את התינוק, שהכל בסדר. בדקתי והכל היה בסדר.
ערב שבת, הוא אומר, הגעתי ליישוב, התחלתי לברגן לקראת שבת, הגעת לקראת נרות, הלכתי שוב לבדוק את התינוק, לברוד, לבדוק שהכל מוכן ומזומן, לברית שתארך מחר בזאת. אחרי התפילה, כשראיתי תינוק, שמתי לב פתאום, באיזו אדמומית חזקה שנבטה מהעין. שאלתי את האמא מתי זה יתחיל, היא אמרה לי שזה יתחיל לפני כמה שעות. טוב, כפי שנהוג ומקובל, ניסיתי בעדינות להניח על העין שקית טייס, דבר שידוע מאוד. בתוך דקה העין התמלה במוגלד על הקצית. הקיתי את המוגלה, אבל אחרי זמן קצר שוב פרצה המוגלה כסתה בלשון. הלכתי רתיעה לעין, מיד פניתי להורים, הודעתי להם שאי אפשר לעשות ברית. זו הלכה, ואני לא סוטה ממנה כמלוא נימה. האבא שהיה מום ההודעה התחיל לרטון, לכעוס. הגילו פה הרבה אורחים, לכבוד השמחה, הזמנו אולם, קייטרינג, בני האורחים. מה נעשה עכשיו? עם כל האורחים והאוכל. אמרתי לו בצורה נעימה, אבל גמור נחרפת. אין כל אפשרות ואין סיכוי לעשות הברית. הכל בידי שמיים. צריך לקבל את המצב בהבנה. הוא אומר שכבר היו, הוא מספר אותו מועל, שכבר היו לו מקרים כאלה, אבל הוא מאוד הופתע הפעם מהעוצמה של ההתנגדות לקבל את הדחייה. קיוויתי אומר שבסופו של דבר אני אפנים אותו דברים והכל עבור בשלום. למחרת, אחרי התפילה, הבית הכנסת התמלא בהרבה אנשים, באו לברית. זכרתי שאחד מבני המשפחה מסביר במבוכה שאולי הברית לא תתקיים בסוף. לא חשבו, היה צריך לעבור עם פה לאוזן. כולם נהיו מומחים גדולים, התחילו להציע פתרונות. שמתקשים להשלים עם הידיעה שהסעודה שהזמינו לה, אולי לא תהיה סעודת ברית מילה. עמדתי בצד, והמתנתי לבאות, חשבתי שאולי יהיה צורך שאני אסביר לאנשים למה אין ברית. ואז ניגש אליי אבא של התינוק, הוא אומר לי כבר כמה שעות שעין של התינוק נהיה לגמרי, אפשר להתחיל בברית. לא התרגשתי מהדברים, אמרתי לו בצורה נעימה, אבל גם מאוד ברורה ונחרפת, שמתמול הייתה דלקת בעין, אסור לעשות הברית, צריך לחכות כמה ימים. אבל המשך בשלום, אומר, אין סיבה. זה קרה מתחות הברית, לא בשביל זה קראנו, אחרי שתבוא לכאן לשבת. אחד מהמשפחה, הבריא פתאום רעון גדול, הוא אמר, אם הוא לא רוצה, אז אני אביא מים מיישוב סמוך. אמרתי כסא בודד מול כולם, אמרתי שאני לא יכול למנוע מהם, אבל חובתי להודיע למועל שיבוא על הדלקת. אז הם הבינו שהרעיון היבילי הזה לא יעבוד, ולכנכם כנראה לא ביצעו את האיום שלהם, אבל אני המשכתי למודל שלי, לא הסכמתי בשום פנים ואופן לעשות את הברית. בשלב מסוים, החליטו הנוכחים שאין טעם להמשיך ולהמתין, ועד התנגש את זה לאכול את הסעודה. הורי התינוק כבר נרגעו, התפייסו. גם אני נרגעתי שסוף סוף עזבו אותי במנוחה. אבל עמדתי שם והיררתי על מה שהתרחש שם קודם. אני בערב הרגשה לא טובה על כל ההתנהגות שלהם. חשבתי שככה לא מתנהגים יהודים מאמינים בני מאמינים. לא ככה מגיבים כשהקדוש ברוך הוא משנה את התוכניות. תוך כדי שאני עומד שם וחושב, התחילו המוזמנים לאכול. כמו שהבטיחו לי מראש, הכל התנהל עד אותו רגע, כמו שצריך בקשרות ובצניות. פתאום נדמתי לשמוע את תם התינוק. מתחילה לשאת דברי ברכה קטרים. עד שהיא סיימה לדבר, היא פתחה בשירה שסחפה את כל הנוכחים. יד קמתי מהמקום והתחלתי לצאת, אבל המגינה שהיא השמיעה תרמה לי מאוד. הצלילים המשוקצים האלה, הכרתי בתקופה ציורותי, כשהתגוררתי בחוץ לארץ, אותו הצלילים שנשמעו מהכנסייה בסמוך לבית של ההורים בחול. משהו פה היה לי מאוד מוזר, מה פשר השירה הנוצרית הזאת? פתאום הבזיקה בראש שלי המחשבה. פניתי לאחד המוזמנים שעמד בחוץ ושאלתי לו, תגיד לי, אתה יודע אולי מאיפה האמא של התינוק? מה המוצא שלה? הוא אמר לי שהיא נולדה בחוץ לארץ, שם התחתנה עם אבא של התינוק, אחרי שעברו את הליכי גיור. שאלתי אותו איפה הוא התגרה, מגייר אותה, אז הוא אמר, אם אני לא טועה, רק גיור רפורמי. המחשבה הזאת, הוא אומר, שהייתי חז וחלילה נכשל לעשות ברית בשבת, ילד גוי. ממש זעזעה אותי, עד אם כן נשמתי, מוצא שבאתי לפני שעזבתי את היישוב, נכנסתי בדברים עם האב, הוא באמת קשר לי את זה. דיברתי לו את חומרת הדברים, שאם האם לא עברה גיור כהלכה, משמעות הדבר שלי בכלל היהודי. אבל הוא לא רצה לשמוע. אבל אז התברר לי איך שבשבורך הוא הציל אותי, לעבור על איסור דברת של חילול שבת, בזכות אותה דלקת פתאומית, שזה היה משהו מאוד נדיר. אבל היא זאת שהצילה אותי מהמכשול. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, יש פה דברים נפלאים על מורן, הגאון רב ניסים קרלי, זה איך יצא לי תלבוכם, שהתפרסם באוסף גיליונות. פרק מיוחד הפעילות של רב ניסים זה הגירות, כבר מתחילת פעילות הבזין, רב ניסים עשה גם בגירות במשך הרבה, במשך מאות שנים, לא היה בזין מסודר של גירות, והוא ראה את הצורך הרבה מאוד שנים, לא היה בזין מסודר של גירות, והוא ראה את הצורך להקים בזין שינג לפי הלוך, בלי לחסים משום גורם. ראה בגירות את גולת הכותרת של הבזין. הוא ראה בתופעה של ריבוע גירים את בשורת פעמי המשיח. כך שמע להתעוררות גדולה בקרב צאצאי האנוסים בדרום אמריקה, לחזור לדת אבותיהם, הוא היה מתרגש. או שהגירות זה פעילות חשובה, החשובה של החיים שלו. גם כשהוא פרש מפעילות בבזין בשנת תשע"ב, הוא אמר לי שהוא פורש רק מהממוינג, אבל הוא המשיך לבוא לגירות. הוא אמר, תאין לא זוכר שתקיים בפועל, אבל הוא המשיך להתעניין בנעשה בתחום הגירות. תקופת האינטיפאדה, כשאוטובוסים התפוצצו ברחובות ירושלים, היו הרבה עבודות בנפש, ובא מאוד גם מספר הגירים שהתגירו. בדרך לגירות פנה אליי רבינו ואמר, אתה רואה מה שקורה, כל הדברים האלה מספר הגאונר בסודו ובלוי ויזל שליטה, שהוא ראש מערך הגיור בבייזן. אז רבי ניסים אמר לו, אתה רואה מה שקורה, סובל כל כך הרבה צרות, ומצד שני, מתרבים אלה שרוצים להצטרף אליו השם. יותר שבא לפני בייזין זוג מאוסטרליה, הבעל יהודי, האישה גוי הצעירה, שדיברה רק אנגלית, האישה נשאלה למה היא רוצה להתגייר, אז היא אמרה ששיפות המשפחה, איך שיהיו כולם בני דת אחת. תרגמתי לרב ניסים את הדברים, והוספתי שלא רואים במה שהיא אומרת. רצון להתגייר לשם שמיים. אבל למרות שרב ניסים לא הבין ממילה שהיא אמרה, היא דברה באנגלית, הוא אמר בהחלטיות שהיא מתכוונת ברצינות. ברצינות. באמת שחזרה להתברר שהיא ממש רצינית. חזרה הביתה, למדה ברצינות, למדה בקשיים גדולים. במשך הזמן אומר, עקבתי אחריו, שמענו דברים טובים ביותר. לפני שנים, באה גיורת שנולדה בווילנה. הייתה רצינית, התקבלה ברמת קבלת המצוות, לפני התפילה, בגיירות, רב ניסים דיברת על קבלת כל המצוות, בקלה ובסחרורה. אני ענתה, אני מקווה שאני אוכל לעמוד בזה. שני הדיינים האחרים נבהלו, לשמוע אותם מסתפק לי אם תוכל לקיים את המצוות. שירו את החשש של רב ניסים, אמר, זה כלום, זה הקלטה ליטווה, קור ליטאי. לכן התברר שהמשיכה בדרך טובה, ובהמשך היא מצאה שידוך טוב. בשנים האחרות שהוא נחלש, שהוא היה מסרח את רגליו בכבידות, למרות זה להתגבר על כל הקשיים, הוא בא למקווה, אם לא לקוח לדבר, קבלת מצוות ושכר בו נשאר שתגל לומר בעצמו. אמר כמה פעמים שהוא תורח כל כך הלכת שתהיה בגלל של גרים, חשוב שהגרים יראו אדם מבוגר. השבוע לפני ראש השונה, האחרון לפני שהוא פרש, רב שניים ב', היו הרבה גרים, בסוף הום הוא כבר היה תשוש לגמרי. אז הוא אומר הרבה זה שאמרתי לו שבשבוע הבא, שבוע של ראש השונה, יהיה עוד מושב בייזין, ומסתום התקבלו עוד הרבה גרים, כולם היו רצו להיות ידים לפני ראש השונה. חשבתי אותם, יהיה לו כוח להשתתף. הוא אמר, בתבילה שגור אותי ביום לפני ראש השונה. אז הוא ענה ואמר, שבראשון יהיה יום הדין, כלי ישראל צריכים זכויות ליום הדין. והגרים צדיקים גמורים, צריך לגייר אותם כדי לזכות כל המשרות. זאת החשבונות כדאיות במקרה של הגירות. אז הבית דין בארצות הברית ששאל אותי, מגיעה משפחה מרובת נפשות שמאוד עניים, והקהילה של העיר שהם גרים שם, מבקשים לא לגייר אותם כי הם יפלו על כתפי הציבור. אני מיד, קודם כל יש מצווה לגייר אותם, כזה יש מצווה הרב מסגר. אישה הגיעה לארץ מקניה, באפריקה. ביקשה להתגייר. הבית נחששו שהתגרשו אותה מארץ הידיה של תכונות, ואיך היא תוכל לשמור מצוות במקום שכמעט ואין יהודים. הוא הזמין אותה, והוא שמע את הסיפור שלה על מסירות הנפש והסבל שהתגלה עד שהגיעה ליהדות. שדיברה, בכתה בדמעות של איש, והוא בכה ביחד איתה. היא גמרה את הסיפור, מיד קיבלו אותה לגיור במקום, ובסוף היא זכתה לסייעתא דשמיא, ונתנה שידוך, והצליחה להישאר בארץ, לגור בירושלים. הרמב"ם מאוד עזר לקרב את אלה שרוצים להתגייר, ולא להקשות עליהם, ולגרום להם לעשות מהדרך של הגירות, ולשוך אותם בדברי רצון ועבודות אהבה, בהתאם לכך, ניסים מאוד נזהר בכבוד הגרים, קיבל אותם במאור פנים מיוחד, והשאיר עליהם רושם להרבה שנים. כל השנים העם סדר קידושים לזוגות של גרים בבית שלו מיד אחרי הגירות. לאחרונה היו מצבים שבסוף התהלך במקווה היה ניכר שממש חלש ואין לו כוח לעשות שום דבר. אבל היו גרים שממש השתוקקו שהחופה תהיה בבית והפצירו בו. למרות שהוא מאוד חלש הוא עזר כוח, הוא לא סירב. הרבה פעמים אחרי הטבילה היה ניכר שהפנים שלהם זוכרות. זורחות, כאילו ממש פנים חדושים. המיסים היה אומר לי, מספר הרבי זה, אתה רואה איך שהפנים שלהם השתנו לגמרי? אחרי הטבילה של הגרים, אבא שמחה מיוחדת. היה עושים שבירך, כבר פנים מיוחד. הייתה הזדמנות לכל העומדים שלהם לבקש ברכות. הרבה פעמים אחרי הטבילה, וגרים היו קוראים להם שם חדש, ואמרו שיש להם כמה אפשרויות, אולי יודעים להחליט, ביקשו שהוא יחליט. כשאמר את דעתו, הם היו מתפלאים שזה בדיוק השם, שהם חשבו שזה היה מתאים ביותר, רק לא היו בטוחים. איזה גיורת שהתגיירה בעבר, היא לפתעה את החברה שלה, את דעת הגירות. אחרי הטבילה, אז היא ביקשה מלווה ברכה לזיווג. אני רואה שהיה לה סיכוי, היא כבר הייתה מבוגרת, אבל אחרי שנה בדיוק היא נוצרה שידוך. הצטרף את זה לרבנו, עושים הרבי, זה בכה, בכה מרוב את ההתשות. ואנחנו ממשיכים נפלאים, היום זה היורטייט, יום הדילולה של הגאון, אומר שפירה, מלבלי זה אחד צודיקים רוחם. חולה לימוד הפיומי, נפלא מייסד, וראש שיבת חכמי לובלין. יש לו דברים נפלאים שהתפרסמו בעם הבאסר לפני כמה שנים, על ידי רב שמעון טיקוצקי. שבוע שלם כבר עבר, הוא מספר, על הגאון רב מאיר שפירא, שהיה בבולטימור בארצות הברית, בשבת התקבצו ביהודי העיר, בבית מדרש הגדול, לשמוע את הדרשה, לבוא, מחאו כפיים, אבל בכל זאת לא הרי בולטימור כערי ניו יורק. התשיחות של הגבירה המקומיים מאחיר רבות במהלך השבוע האחרון את רוחו של הרב בפיוטרסקו, מונה עכשיו שהיה בעצמו של בניית מבצר התורה, שבעת חכמי לובלין במאמצים מרובים. רק עודות לביטחון המושג של הלימוד התורה שהתעסק בו בזמן הפנוי, החליט מעמד. עכשיו הרב ישב בחדרו מתעמק בלימוד, פתאום מצלצל הפעמון, הרב מתנער, פותח את הדלת, מגלה את הדבר שמחזיק לו, מביא לו מכתב מניו יורק. פותח, חוזר מיד ללימוד, את המכתב הוא פותח לאחר מכן, השולח עם דוד פרנקל, רב בית הכנסת, מוגן אברון בניו יורק. ומבקשים ממנו מכתב שגימה של נפס המצלבים הוא אחראי לכשרות של מאפיית תפות ידועה. אותו רב של בית הכנסת, ומבקשים ממנו שפירא שיבוא למאפייה לבדוק אם הקשרה כזאת יתודים. תמורת ההכשר יתנו תרומה לישיבה. טוב, הרב ראה את המכתב, מלאה שמחה גדולה, שכן התרומה החשובה שאותה בוודאי קיבל עם בעלי המאפייה, אם בעלי המאפייה יכלו לחסוך לו הרבה טרחה. אבל כשהוא חזר ועיין במכתב, חשכו עיניו. כשהוא התבונן עוד פעם המכתב, הוא ראה שמדובר במוסדות מכונה, והרב פרנקל מבקש ממנו הכשר לאותה מוסדות מכונה. הרב מאיר שפירא, המנהג שלו שמונה גבותיו לאכול מוסדות מכונה, היה בבחינת הרוב האלה מוצא, ואיך הוא במעמדו, כרב של פיוטרקוב, שכולם שלדברם משנעים אלפי אלפים, יכול לבוא להכשיר מסעות תכונה. ככה הוא, עד הסוס הרפים, הלך עם המכתב ביד, הלך וחזור. אם הוא ייתן את ההכשר, הוא יקבל תרומה לישיבה. הישיבה תקום יותר מהר. אבל, הוא אומר, עדיף לוותר על תרומה, ואפילו במחיר הפשט הכוחות שלו בסיבובים בבית הגברים, לא להכשיל יהודי אחד בפולין במציאות מכונה בגללו שלא נוהג ככה. אפילו שרבים מכשירים את זה, אבל הוא כרב מורה דרך בפולין שקיבלה עצמת האיסור, אסור להכשיר. כי אמריקה אומר, כל דבר קטן כי גדול תלוי בביזנס, וגם ההכשר שלו יעשו ביזנס. עשו את הדברות שלו בעיתונות, עשו עסק גדול, כמו שיודעים לעשות באמריקה. ואם בארזים נפלה שלבת, אם יגידו שערה מפייטרקו ומתאים מסעות מכונה, יגידו יהודים תמימים שכל ימיהם יקפידו על מסעות יד, הזילו דמים יקרים שחסכו מהפה כל השנה, רק כדי לזכות לכזית מס השמו או משעת קצירה, פויה ביד כדי שיחלום אותנו בארץ ישראל, מה הם יגידו עכשיו? צי, הרב, נת מהכיס וחשב להשיב תשובה שלילית, הרב פרנקל. ושאז חלפה עם אוכל עובדה שקרא על הרגון רבקה בלוברבוין וצל בעל חבזדף, רבה של איפה. שני בעלי הדינים מדיינו לפניו, בדין תורה סבוך. זה היה נוגע לבית מסחר גדול של שני שותפים, כל אחד הרש מהחבר לתחום עצום. אילות רבים גזלו כבר הדיונים. יום אחד, לפני פתיחת הדיון, נכנס אחד השותפים. התחיל לדבר עם הרב דיבורים, עד שהוא עמד בעקיפין שהוא מוכן לשלם סכום גגול בפני שהרב יזכה אותו בדין. הרב חשב מה לעשות עם אותו מחוצף. אני אמרה לפרוש, אני מוכן לזה כל אחר רק אם תיתן לי 200 אדומים. טוב, הוא לא שיער שכל כך מהר תענה הבקשה, אבל עמד על המקח. יוצאים רק 100. הרב קם בליסם אמר, תתן כדי שתי תזכה ולא יתנה לדין תורה כדרכו. הוא עמד במום. האם הרזם שלו שומעים נכון, אמור הצליח להעניץ הרב מליטה לקחת שוחד? אבל במראה החבדה קורא אותו מהתדימה שודר שדעתם החליט, הוא חושב שהוא יקשה בדעתו במראה. יצא בעל הדין מבית של הרב ומיר לביתו סיפר לאשתו, היא אומרת לו, לא כדאי לך להפסיד 200 בשביל 10,000? והוא חזר מיד לרב ואמר, אם נכון, אמר, הנה, ואז עונה לו הרב מליסה, מה תחשוב איך יריחו אותו? אתה לשחד אותי, בן גליאל, כמו מליסיין, איך אפשר שודי יתן שוחד? וככה הוא עמד וברח בעל דין, ברח מהבית כל עוד נשמתו בו. אבל הוא לא התאפק וסיפר ליריב שלו, השותף שלו, את מה שקרה, והוא אמר לו, תברר מה היה באב המינה, מה היה מסכונה. הרב אמר לו, בנחת לשותף, תורת קדושה אומרת, ואהבת השם אלוקיך ובכל לבו ובכל נפשך ובכל מעידך. תמיד אני עובד על אהבת השם בכל לבי ובכל נפשי ובכל מעידך, זה אפילו כל ממונך. זה לאף פעם לא יכלתי לקיים, תמיד חתרתי לזה, מתי תבוא לידי מצוות ובכל מאוד חובה אני אקיים אותה. ואני אתמול כשבא אליי השותף, מזמיני המצווה הזאת. אמרתי, אם כבר באה מצווה לידי, אני לא אחפיץ אותה. זה את הסיבה שבגדלה ביקשתי 200 אדומים, שאני אוכל לקיים את ואהבת את השם אלוקיך, נכון מאוד איתך, תוך מסירות נפש של סכום גדול. תוך שהוא נזכר בעובדה הזאת, הוא מיד ניגש לרבי שפר מלובלין, מיד ניגש לטלפון וחייג את המספר של שר בסטורי, רב מלי שפירה מבוקלין, ואז הוא סיפר לו על המכתב, סיפר לו על המכתב של רב דוד פרנקל, על ההכשר לבית חרושת למצות. הוא אמר לו, תדע לך, לא אומר רק על האישור הכשרים, אבל בכל זאת, אני מוכן לבוא לניו יורק, אבל תנאי קודם למייסה, תגיד לו שהתרומה צריכה להיות לפחות $1,000, ובאותם ימים, 80 שנה יותר, היה סכום עתק. טוב, הוא מיד התקשר לרמל שפירה, התקשר מיד לרפנקה, אמר לו כדברים, הרפנקה לא האמין לי משמע אוזניו, איך אפשר לבקש כזה סכום? אבל הוא לא יכל לעמוד על המקח, שמר שפור לא זמין למסע מותן. אז מיד הוא פנה לבעלי בית חרושת, הוא אמר להם, שכנע אותם שכדאי להשקיע כזה סכום אדיר, ועד שההכשר של הגאון המפורסם התנוסס על המטוס, הם נטו להסכים, אבל עוד לפני, ועוד לפני שעלה השחר, שבר הרפרק הרמני שפירה תשובה חיובית, שהוא מבקש להודיע את זה מיד לרמר שפירה בהקדם, שלח לו את המכתב, בזמן שהרב רמר שפירה שב ולמד בפרימי, שהדבר הביא לו את המכתב, ראה את הכתוב, לא הגבול לרקשותיו הגויים, רגליו נשאו אותו לריקוד לכבודה של המצווה, מצווה אז בכל מאוהי תחוש שמתקיימת בידור רב, עד מסירות נפש של ממש. אנחנו ממשיכים רבותיי עם השוט הימי, שירה בשולחנו של הרב הגאון עמוד חלב שוורצפוט שליטה. חבר מבקש בהתחייבות כרטיס זיכרון לצלם אירוע, בשעה שנתתי לו היו שתי אפשרות להחזיר, או להעביר את התמונות ולהחזיר את הכרטיס שלי, או שישאיר אצלו והביא לי כרטיס אחר, וככה הוא העדיף לעשות. האם מותר לקבל כרטיס אחר שהיה יותר יקר יותר? הוא אומר, אז התשובה היא שיש להביא בין שתי הנתינות, אם הוא נותן כרטיס על דעת שיחזיר כרטיס אחר, זה הלוואה ואסור להחזיר יותר אותו משום רבית, שאין כן, באופן שההסכם היה להחזיר את הכרטיס בעצמו, הרי זו השאלה, הוא מותר לתת לתוספת, זה השאלה. אז בהשאלה הם ניתנו ריבית. הנידון שלנו שלא פירש איך הוא יחזיר, צריך לאסור על פי המבואר בו ירדה, שאם מזכיר כלי באופן שהסוחר רשאי להחזיר או להוציא אותו ולהחזיר אחרת אמונתו, אז אם הכלי הוא דבר שאין בו פחת, יהיה אסור לשלם עליו זכות, ולכן בקרתי זיכרון שאין בו פחת, אסור לתת תוספת. אנו אנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה, אנחנו עוזרים בשעה טובה בזמן תוך מבי סיפיוד. כלים שמשמשים להכנת בצק, האם חובה למכור אותם לגוי לפני פסח? על כך, אבל לא נושא מעניינים. עד היום בדפיים בהלוכה, שלוחה אחת נוכל לשמוע את השיעורים בעניין. כשבר למדנו, חמץ שהתקלקל לפני פסח, במידה כזאת שהוא לא רואה למאכל כלב, אין חובה לבאר את זה, הוא גם אותר בנה בפסח, אבל אסור לאכול אותם מדרבונם בגלל שבאכילה הוא מחשב את החמץ למאכל, הדין הזה מכונה בקיצור רק שווה. הדין הזה רק שדעתו של האוכל נתנה לאכילת החמץ, ולכן מי שמחליט בפה, איך הדעת חמץ שלא רואה למאכל כלב, הוא די מנוקצה ובלה, אז הוא לא עבר, לא עבר על האיסור. דוגמה לזה, בזמנים עבר הוא נהגו לערב חמץ בדיו בשעת ההכנה, כתבו הפוסקים שסופר, שכותב דבר שמותר לכתוב אותו בכל מועד פסח, אם מכניס את הכסף של הדיו לפה בהסך דעת, טעם מהדיו, כמו שהיה מצוי, אין בזה אח שלי לחום. מי שאוכל בפסח, חמץ שלא רואה למאכל כלב שלא במכוון, הוא לא עבר על איסור, ולכן מותר לכתחילה להשתמש בפסח למשחת שיניים במי פה, גם יש בהם מרכיבי חמץ שלא רואה למאכל. למרות שהמשתמש עלול לבלוע קצת מן. יראה אין כמה שלא לבלוע, לא דבר יהיה מותר להשתמש בסקטון. יועץ לבו, למרות שלפעמים אחרי המריחה, הושך האדם ממנו נעת לתוך הפה, כבר שאין כוונה לבלוע אף. יש בפסקי זמננו שהחמיר בכל האמור משום חמורה של איסור חומץ, יתרה מזו. לדעתו, גם בנוגע לחומרים כיום, ראוי להחמיר ולהשתמש בפסח רק בכאלה שיש אליהם איכשר לפה. יש מי שכתב שהמנהג להחמיר בזה חומר שמכניסים לכלי אכילה, זה חומר ומקוי כלים. כלים שמשמשים להכנה של בצק, שמשים חלקים חלקים, שאת ההכנה נכנס בצק למרווחים שבין החלקים. כלומר שבדרך כלל קשה לנקות אותם לגמרי, אנחנו חוששים שנשאר בהם חמץ בשיעור כזית, ולכן גם במקרה מצליח לנקות אותם כראוי, לא סומכים על הניקיון, אני צריך למכור אותם לגוי לפני פסח ולהצניע אותם במקום שלא משתמשים מאוד. אבל אם הכלים האלה עושים מקשה אחת ואין בהם חרצים, חדומה, אז יהיה אפשר לנקות ולהצניע אותם ולא צריך למכור לגוי, אבל יהיה אסור להשתמש בהם פסח גם אחרי הגלה. כלי חסון של קמח ולחם, שיש בהם חריצים וכדומה. יש אומרים שלא צריך למכור אותם לגוי, אלא מספיק בניקוי ובהצנעה, כי בהם אין לחשוש שאלה למעט פעורים ולא כזית. אומנם יש אומרים שגם אותם רואים למכור לגוי ולעצנעה. עד כאן בני הדפנים בלוחש שלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. חמץ שהתגלגל לפני פסח, במידה כזאת שלא רואה למאכל כלב. התערב מאליו. במאכל שהוא לא חמץ, מותר לאכול את המאכל בפסח. חמץ שירבו בו תבין חריף, עד כדי כך שהוא לא יהיה מאכל כלב בפני עצמו, אבל החמץ שאיתו לא נפגם, גם אם לא ניתן להפריד את החמץ מהתבין, החמץ יותר בצורה. חמץ ראוי למאכל שיחדו אותו שלא יוצא אוכלה, וגם אפילו מייז לשם כך, אין חובה לבאר אותו לפני פסח, גם מותר לנוס ולא בפסח עצמו, אבל אסור לאוכלו. נפליג מהם אחורה, נזכר במה שלמדנו באותו יום. איסור היציאה מחוץ לתחום השבת ביום טוב, וביום טוב, תעסק בידינו דווקא למטה מסורת פחים, או גם למעלה מסורת פחים, דיינו, הליכה לגבי קרקע. הגבי דבר שהגובה שלו פחות מעשר התפחים שלעניין זה נחשב כקרקע. זה דבר לגבי גשר שלא יכול ללכת עליו חברים. גם אם הוא גבוה, עשרה תפחים או יותר, נחשב בעצמו כקרקע, עשרה בוודאות. הספק הוא לגבי הליכה לגבי עמודים, שהגובה שלהם עשרה תפחים או יותר, והאוכל שלהם פחות מארבעה לארבעה תפחים. שהאחר לגביהם לא נוחה, וזה נחשב כאילו הולך באוויר. הספק הזה קיים גם לגבי הליכה באוויר ממש, באמצעות של אמירת שם, בצורה נפלאה, שבעלי מדרגה גבוהה בקדושה ובטהרה השתמשו בבושת הצורך. זה להלוכה. בתחום של 2,000 מה אפשר להקל בגלל ספק דרמון לכולם. כמו של 12 מיל, לדעת שאסור מדאורייתא יש להחמיר, וכך גם כדי שרמון אוכל להלוך. לדעת הגאון, הלכה כדעת הסוברים שאין בו איסור דאורייתא. ואף האם תלמוד בבלי, מהי אומנותו של יצר הרע, והאם כהן שותה רשאי לאכול בתרומה? כיצד נקרא בית הכנסת בנהרדוה? כך ולא דוסים מעניינים, מה בהם מוסך דף שת ג' שלוחה שתיים נוכל לשמוע את השור מפה הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. הוא כדרכנו לקראת סיום החפצים בחיים. היום אנחנו עוזרים בתחילת כלל ג' מלכות לשנורה, שבדבר החובת חיים עולה שמי שמספר לשון הרע בסתר, ומקפיד שזה לא יתגלה, זה שהוא מספר עליו, חמור הרבה יותר ממי שמספר בלפני חברו. מי שמספר בסתר עובר גם על הלב של פור, מייק ראהו בסתר. מה הסיבה שזה חמור יותר? אז הביאור המוסופים מביאים מקונטרס שמירת הלשון, בגלל שכשהוא יודע מי מדבר עליו, אז יותר קל לו זה שדיברו עליו להתמודד מולו ולפתור את הדברים שלו. וגם כשהוא מספר בסתר, הוא מראה שהוא לא מפחד מאלוקים, אלא רק עם בני אדם. כמו שהגמרא אומרת בחילוק לגבי גנב וגזלן. אותם מובא בתורה סלושן, שמה שחסרים כותב לאלן בפוחם, שבסוף שנורא יש גם חלק של מידה רעה. שהתורה הקפידה על זה שהוא בוחר לבזות השני, גם באופן שלו. הוא מלא, כיוון שהוא מספר דברי גנות בסתר, זה מידה רעה גדולה יותר, נוסף על כך גם אורו. ועושים שמשון הרבות חיים משמע שהיא מספר בסתר והוא לא חושב שיתגלו הדברים, הוא שער שעצמו שאמר את הדברים גם מפניו, אז שם הוא כבר לא עובר לאור מה קרה בסתר. אז מזה עולה לכאורה שהטעם הוא לא בגלל שהיה מספר עליו בסתר, שהוא לא ידע להישמר בפניו שלא ינזל. רק כמו הביאור השני שאמרנו של אור מה קרה בסתר. לסיום רבותיי התחזקות היומית. אז כמו שכבר הזכרנו, אם זה היורצייט של הגאון רבי יהודה מאיר, ורב הקבשים של שפירה מלובלין. אז בספר מאיר שפירה מובא שהוא כתב שהתורה נחלקת לשני סוגים של מצוות, בין אדם לחברו, מצוות שכליות, כיבוד אב ואם וכדומה, ובין אדם למלכו, הם חוקים. כמו שאת החוקים אדם מקיים מכוח שניתנו מפי השם זוהר בסיני, הרגע המצוות שבין אדם לחברו, מקיים אותה מחמת שהשם ציווה ולא מטעם שהשכל מחיים. אז בשעה שאנחנו כבר מקיימים כיבוד הורים, מכוון לקיים לשם מצוות, שהרי מצווה צריכה כוונה. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נעשה, ברוכניות ובגשמיות, וכל תוגסלה.